כן, אנחנו בעמוד כף א', הקדמת המחבר, ובחלק האהבה, היינו ביראה, הליכה בדרכיו, עכשיו אנחנו באהבה. כמו שראינו, יש פה מהלך מתפתח ביחסנו לשם יתברך. יש פה מהלך מתפתח ביחס לשם יתברך, בעבודת השם שלנו. ראינו שהיראה היא נמצאת בראש, היא המנוע, היא הכוח הדוחף, היא הראשית. וממנה מתחיל להתפתח מהלך של קרבת אלוקים. מתחיל להתפתח מהלך של קרבת אלוקים שהמשכו בהליכה בדרכיו, כלומר פיתוח המידות. המידות, כוחות נפש שמאפשרות לנו להתחיל את תהליך השוויית הרצון. מהו אף אתה, מהו רחום, אף אתה רחום. כן? ומשם אנחנו מגיעים לאהבה. התהליך הזה של התפתחות הרצון של האדם, השוויית הרצון, מהליכה בדרכיו, אנחנו מגיעים לאהבה. כלומר, ככל שאנחנו יותר ויותר משווים את דרכינו לדרכיו, נוצרת דביקות. אהבה בין הדומים. יש ביטוי, אהבה בין הדומים. כאשר אני מוצא נקודות השתוות לך, על זה מתפתחת אהבה. סודר גם פה, ככל שאנחנו יותר מתדמים לדרכיו יתברך, כך הולכת ומתפתחת אהבה. כן? יש יותר ויותר קווי דמיון. אדמך ולא אחשמה. כן? אדמך. כן? מדמים. כן? ביד הנביאים אדמה. אנחנו מתדמים לו. אנחנו מתדמים לו במידותינו. כן? ההידמות הזו הולכת ויוצרת מצב שנקרא אהבה. מהי אהבה? לזה הגענו. גם נקרא את ההגדרה שלו למצב של אהבה. אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך. עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כן, שים לב, אהבה היא כבר משהו כללי יותר. בעוד שהמידות הן מידות שונות ומגוונות, אהבה היא קבועה בלב האדם. אהבה זה ציור פנימי שהוא תוצאה של ההליכה בדרכיו. אנחנו נפגשנו פה בשני סוגי ציורים כבר. יש לנו את הציור של היראה. היראה היא יראת רוממותו שיראה מלפניו כמי שיראה מלפני מלך גדול ונורא. זה הציור הראשוני. הציור הראשוני הוא ציור של יראה. הוא מצטייר בלב, כן? ציור זה חזון פנימי או חזיון פנימי שאדם חש אותו בתוך ליבו, פנימה, עמוק. זה לא משהו חיצוני שכלי. קוראים לזה בינת הלב. אז יש פה בינת לב ראשונה הזו היראה. הבינת הלב הזו, כן? שמבססת את הרגשת הפער והמרחק העצום שבין בורא ונברא. אמרנו שהיא יוצרת בושה. הבושה דוחפת מהלך של תיקון, כן, והשוויה, כן, שזה בעצם גורם להופעת המידות או תיקון המידות ואישור המידות בנפש. אישור המידות גורם לעוד ציור פנימי, הפעם אהבה. אז יש לנו כבר שתי ציורים בתוך הלב. הציור הראשון הוא ציור של יראה, בסיס, כן, הדחף הבסיסי, כן, להשוויית הרצון. מתחילה השוויית רצון במכלול המידות שאותם עליהם דיברנו, כן? ואז נוצר ציור נוסף בתוך לב. הציור הפעם הוא ציור של אהבה. כן? אהבה שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. אז הקו המבדיל הברור בין יראה ואהבה, שיראה מבססת את הרגשת הפער והריחוק, והאהבה היא מטפחת את הקרבה. אבל יש בבסיס הקרבה יראה. חייב להיות בבסיס הקרבה יראה. אם אין בבסיס האהבה יראה, כן? זה יכול להיות בעיה מאוד רצינית. כך אמרו חז"ל, לעולם יהיה האדם ירא ואוהב. גם ירא וגם אוהב. כי אם הוא ירא בלבד, סופו שהוא שונא. כי אדם שכל הזמן ירא ומרגיש רק את חוויית הריחוק, הוא יכול בסופו של דבר להרגיש, כן? מכוח הניגוד שהוא מרגיש בינו לבין הנשגב, הוא יכול להרגיש תחושה של איום עד כדי שנאה. לכן, אין די ביראה בלבד. צריך גם את האהבה שנותנת את ההרגשה שאחרי כל המרחק הגדול שיש בינינו, יש לי גם יחס אליו. כן? יש לו יחס אליי והוא רוצה שאני אקרב אליו. הוא מאפשר לי. כן? הוא פותח לי פתח. חשוב מאוד שתהיה אהבה. כן? ולעומת זה גם אי אפשר אהבה בלבד. אהבה בלבד. הרגשת קרבה יכולה להרגיש, לגרום לאדם לטשטש גבולות שבין בורא ונברא. לעולם יהיה אדם ירא ואוהב, שאם הוא ירא בלבד הוא שונא, ואם הוא אוהב בלבד הוא בועט. אפשר להגיע למצב של בעיטה, כן? כי בעצם, מה אני צריך לכבד אותך יותר מדי? הרי אני ואתה, זה אותו הדבר. הנה, מה הוא אף אני? מה הוא רחום? אף אני רחום. הוא רחום ואני רחום. אנחנו לכיפק אותו דבר. אנחנו שנינו רחומים. אבל כאשר יש לי יראה, אני יודע שמעל הרחמים של השם, יש בעצם את מציאותו התברך העליונה, שהיא מעל כל המידות כולם. ולמרות שהוא גילה את מידותיו, ובזה אפשר לנקודת אחיזה, וקרבה אליו, אבל מעל מידותיו, גבוה מעל גבוה שומר, מציאותו התברך שלט מחשבה תפיסה בי כלל. כן? כאשר יש אם כן את היראה, אז האהבה יכולה להתפתח יפה בלא חשש, זה יחסי הגומלין שבין שני המידות האלו. כן? זה גם רמוז במילים עצמם, יראה, סוף אותיות יראה, תחילת אותיות אהבה. כן? יוד רש א' ה', א' ה', תחילת אותיות אהבה. אז רואים שהאהבה יוצאת מתוך היראה, על בסיסה, יונקת ממנה, מתאפשרת כתוצאה. בכל אופן שסוף סוף מגיעים לאהבה, מתגלה יחס של קרבה עמוקה, קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. יחס של קרבה, במסגרת היחס הזה של הקרבה, מתפתח רצון עז, כפול ומכופל ממה שפגשנו עד עכשיו, לעשות רצונו יתברך. או מה שקרוי כאן, לעשות נחת רוח לבורא. כן? לעשות נחת רוח, זה לעשות מעבר לחיוב הרגיל. כן? מעבר לחיוב הרגיל. נראה זה בלשונו. עד שתתעורר נפשו, לעשות נחת רוח לפניו. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו ציוויים שהם על פי אמות מידה רגילות. אמות מידה אנושיות רגילות, מה שנקרא, שאפשר לדרוש מכל הכלל כולו. מכל הכלל כולו. אבל ככל שהיחיד מתעלה בקרבת אלוקים, הוא, מה שנקרא, אהבה מקלקלת את השורה. השורה זה מה שתופס לגבי כולם, זה נקרא שורה. כן? יש ביטוי נקרא שירת הדשא. כן? איזה מין שירה יש לדשא? הדשא הוא קצוץ בגובה אחד, שקוצצים דשא, קוצצים אותו בגובה אחד. אז כל העשבים שרים את אותו שיר באותו גובה, באותו טון. תראו לכם שיר שהוא כולו באותו טון. דו, דו, כולם עושים ככה כל היום. דו, זה נורא משעמם. לפחות היה אז אחד, אחד אוקטב יותר גבוה, אחד יותר נמוך. דו, כולנו שעמם. זה נקרא שירת הדשא. כן? זה שורת הדין. שורת הדין היא דרישה אחידה מכל הקהל, כל העדה, חוקה אחת לכל הקהל, אבל בתוך השורה הזו יש יחידים שהולכים ומתעלים. וככל שמתעלים, הרצון האלוקי נחשף ומופיע לפניהם בציוויים חדשים. כלומר, לגבי אותו חסיד, הרצון האלוקי יוצר דינים חדשים. עד כדי כך שלגבי אותו חסיד, זה דין דאורייתא. שתלמידי חכמים, הם נתפסים על דברים שההמון לא נתפס בכלל, מכיוון שהם חייבו את עצמם. נשבעתי ואקיימה, נדרי זירוזין וכן הלאה. אם כן, מידות חסידות זה דבר שנוצר כתוצאה מקרבת אלוקים גבוהה יותר. שהרצון שלי הולך ומתגלה, הרצון הפנימי, הולך ומתגלה, הולך ונחשף, קרבת אלוקים בעצם כבר זקוקה לדלק אחר. לדלק של חסידות, של חיובים נשגבים ועילאיים ועליונים מאוד. והחיובים האלו לגביי הם לא מותרות והם לא דבר רשות, הם נהפכים לחיוב גמור. עד כדי כך. ממש לחיוב גמור. כי הוא רוצה זאת נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כל תקוותו של אותו אדם, כל שאיפתו, כל חפצו, זה שרצון השם יתגלה באופן יותר מלא, יותר רחב, בכל פרטי פרטה, בהופעה שלמה, מבחינת הוו גודל לאלוקים. הוא רוצה שהאלוקות יתגלה בגודל, לא רק בצינורות הדיניים הרגילים, שורת הדין שמחייבת הציבור כולו, למעלה מזה, להגדיל קידוש השם. זה מה שקורה במדרגת אהבה. זכותך נדב אפשר להשתצת. ברוך אתה, אדוני ירבין לך עולם, שהכל נהיה נורא. כן, דבר, כל רם.
הרב, אנחנו הבנו שאסור להוסיף, אסור לגרום מהמצוות. והמצוות, האחיו שלהם, הם דרך האמצע. מה פתאום אתם עושים? תוסיף דברים, טענה שזה עושה לך חתוח. ואין לך חתוח שנעשה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות.
אתה טוען שבעצם החסיד הוא עובר על בל תוסיף. לכאורה. כלומר, לא, אתה לא טוען, אתה שואל, אתה שואל. מה שאסור להוסיף בגדרי המצווה. בגדרי המצווה, כלומר, מה שמהווה את המצווה. התנאים שיוצרים את המצווה. לדוגמה, ראילו תוטפות בין עיניך. תפילין אחד ולא שניים. יש עוד גדרי מצווה, שיהיה צבע שחור. חסיד לא יכול לצבוע את זה בצבע זהב. בגלל שיח, כן? אסור לו להוסיף בגדרי המצווה, אבל על הגדרים הקיימים שמהווים את גוף המצווה, הגדרים הלכתיים, יש בחינה של זה אלי ונבאו. התנאה לפניו במצוות, תלית נאה, אבל בלי להוסיף על גדרי המצווה, לא חמש כנפות, כן? ולא להוסיף בגדרי המצווה בכלל, כן? אלא תלית נאה, אפשר לנאות אותה, כן? אפשר לייפות אותה על הבסיס של גדרי המצווה. זה בסדר גמור. זה אלי ונבאו. זה מה שהם עושים. הם מוסיפים ביופי, בנוי, בהדר של המצווה, והם מוסיפים בשלימות הכוונה, כן? שלימות הכוונה ועומק הרצון. בכל הממדים האלו של השייכות לרצון השם, גם בממד המעשי, פיזי של המצווה, בממד של הכוונה, בממד של הרצון. כל הממדים האלה הם מוסיפים לאלה ולאלה, כמה שרק אפשר. זה אותה מצווה, כן, כן, איך אומרים, זה מלפפון של 2 קילו. יש מלפפון של 0.5 קילו, יש אומרים שהקטנים יותר טעימים. אני מצא מתוך הנחה שאפשר לעשות, אפשר לגדל מלפפון שהוא גם גדול וגם טעים, כמו הקטנים, אז ודאי שיש בזה גדר של הידור, כן? יכול להיות טענה כזאת, יכול להיות טענה של זבת חלב ודבש, כן? כמו שהגמרא מעידה על הטענים של ארץ ישראל בתקופת, בסכנין שמה, כן, שהגמרא מתארת ארץ זבת חלב ודבש. איך דבש התאנים וחלב היזים מתערבבים זה בזה. אז יש תאנה כזה, ויש תאנה שמרוב שפע היא פשוט מזילה דבש. בסדר? אז זה לא שינוי בגדר התאנה. התאנה המשיכה להיות תאנה, אלא הסיסית הרבה יותר. כן? זה השינוי. כן, כך צריך לומר.
יש שנייה כזה של
הוספה
שלא בזמנה, זה יכול להיות חלק מיתת העצם. זאת אומרת, יש
משקל
החסידות.
נכון, לכן הוא מול השם. העמידה מול השם. הוא מדבר על זה משקל החסידות. כן? מה שצריך לבאר אתה הוא משקל החסידות. כן? והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע באמת שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות. כמו שאתה אמרת, כי דקותו רב ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה. כמו שליצר יש כניסה גדולה בזה שהוא משדל את האדם שלא לעשות מצוות, כשאדם כבר מעורר, כן, בקרבו את הרצון הקדוש, גם שם הוא נכנס למרבה הפלא. ועל גבי ההתרגשות, ולכן, טוב שאתה שואל את זה, כי זה יסביר לו, אני אעביר אותנו בצורה חלקה מאוד, לשלב הבא של שלמות הלב. כי באמת השאלה, למה צריך פה שלמות לב? למה צריך שלמות לב? אם אני אומר שאהבה זה כבר הטופ שבטופ, למה צריכים שלמות הלב? שלמות הלב זה משקל החסידות. שלמות הלב זה הדיוקים ותיקוני הרצון באופן שהאהבה, האהבה, ההתלהבות הפנימית הזו, לא תוליד מצבים של יתר, של התלהבות, עובר התלהבות וקרבת אלוקים, עובר קרבת אלוקים, עד כדי בהקריבם אש זרה, כן? כמו שהיה אצל נדב ואביהו, שזה היה קרבת אלוקים במידה קדושה מאוד, ומתוך כך לא נשמרו גדרים מסוימים בדרך ההתקרבות. השלמות הלב היא התיקון של האהבה במובן מסוים, כן? אנחנו תכף נראה בשלמות הלב מה זה אומר. אנחנו בשלב אהבה, אנחנו בשלב שבאמת נפרץ הסכר הפנימי בפני הרצון, ועכשיו אנחנו תואמים טעם גן עדן מצד הרצון הפנימי שלנו, מרגישים רצון אז לקרבת אלוקים. המידות אם כן הן פותחות את הרצון, המידות שקדמו לאהבה, הליכה בדרכיו, שאדם עוסק במידות, בתיקון המידות, פתאום נפרץ סכר, הסכר הזה נפתח והרצון מופיע מבפנים, והרצון הזה מוליד אהבה, כן, וקרבת אלוקים גדולה. כאשר עדיין צריכים את התיקון של שלמות הלב כדי שלא תצא כלכלה מן האהבה. כן? כך אפשר לומר. אבל עוד לא הגענו לזה. בכל אופן, אתה צודק, אני רק אומר, ראינו גם לפי המציאת השרים במשקל החסידות, שיש בדבר זה דקות רב וכניסה גדולה ליצר. אתה אכן צודק, צריך בזה זהירות. אנחנו מדברים רק הרגע על עצם התופעה של פריצת, כן? הרצון, עולם הרצון, התעוררות הרצון, עד כדי מצב של התעוררות לעשות נחת רוח לפניו. בסדר, בסדר, כן, כן.
אין בזה איזושהי מידה של עבודת האדם את עצמו? אם אתה אומר שהרצון האנוכי הוא בעצם מתבטא במצוות, כמו שהן כתובות, כמו החיובים, ברגע שאתה מוסיף, אתה מוסיף בשבילך, לא בשבילך.
יפה. אז אמרת בעצם מה שנדב אמר, רק הוספת עוד משהו. מה שאמרנו שיש סכנה גדולה, כן, יש כניסה גדולה ליצר, אחת ההשפעות היצריות שיכולות להיות במדרגת האהבה והתפרצות הרצון האדירה הזו, זה יכול להיות בזה שאדם באמת מבקש לחוש באמת נעים וטוב, כן? אגואיזם רוחני נקרא לזה. ולכן שלמות הלב מתקנת גם את זה. טוב, לצורך העניין, רק תסתכלו בשלמות הלב, תראו שבשלמות הלב באמת הוא, הוא מסרטט שם באמת את הקו של כל מעשיך לשם שמיים. כן? בדיוק בגלל מה שאתה אמרת. ושלמות הלב אומר שתהיה עבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. דהיינו לתכלית עבודתו בלבד. אז רואים ששלמות הלב היא צריכה לבוא על גבי האהבה. כלומר, אהבה בלא שלמות הלב, עדיין אנחנו בחשש של אהבה צורך עצמו. עבודה צורך עצמו, תענוג הרוחני שלי. אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, נכון, שיהיה לו נחת רוח, אבל אני נהנה מזה שאני עושה לו נחת רוח. זה מאוד דק. זה מאוד מאוד דק. כן? מה אנו כי נלין על אדם שאוהב את השם יתברך? אבל לפי זה שאנחנו רואים פה שהוא מביא את שלמות הלב, משמע שבאהבה עדיין יש איזה בדק, יש איזה סדק, יש איזשהו חסרון סמוי. ואתה כיוונת לזה בדברים שלך, וגם אתה. בשלמות הלב הוא מתקן את כל העניינים האלה. אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה שבכל אופן במדרגת האהבה אנחנו כבר פוגשים את התעוררות הרצון הפנימי של קרבת אלוקים בצורה מאוד רעננה, מאוד פנימית, מאוד חזקה. יחד עם זה, אנחנו עדיין צריכים להשגיח, כן? אנחנו צריכים להשגיח על הרצון הזה שלא יצא מנו קלקול, יבואו השלבים הבאים לתקן את זה. יפה, הערות חשובות. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אהבה שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. עכשיו תראו את הדוגמה שהוא מביא. כמו, כן? הוא רוצה להסביר לנו מה הפירוש נחת הרוח הזו. אתם רוצים לדעת איפה זה קיים בעולמנו? איפה זה קיים במודל של מערכות יחסים מוכרות לנו יותר? זו לא השאלה. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. אז למה הוא מביא את הדוגמה הזו? אפשר כמובן בפשטות לבוא ולומר שהוא מביא את הדוגמה כדי שנבין יותר טוב מה זה אוהב השם. בוא ותראה דוגמה. אבל לדעתי, וזה מצדיק את הדברים שלכם, זה מחזק מאוד את החששות שלכם, הוא מביא את הדוגמה של אהבת בן לאביו כדי לומר לנו שגם אהבה לבורא שמתגלה בשלב זה, יש בה משהו מן הטבעיות, יש בה משהו, קשה להגיד את המילה הזו, אבל כמו שאתה אמרת. כלומר, יש בה משהו שמתחיל בצורך של האדם. זה ודאי שנפש האדם היא נבראה בתכונה כזו של דבקות בשם יתברך. זה ודאי. והנה עכשיו, במדרגת אהבה, זה מתגלה. מתגלה החוק הפנימי הזה של דבקות בשם יתברך. ואני קרבת אלוקים, לי טוב. לא לא טוב, לא לי טוב. זאת אומרת, יש שלב שבו קרבת אלוקים היא נותנת לי הרגשה של פיצוי ומיצוי ומימוש עצמי רוחני. כמו אדם צמא שהוא שותה. הוא נורא שמח שהוא שותה. כיף לו. למה? כי הוא מילה צורך פיזי. יש גם צורך נפשי. קרבת אלוקים זה צורך נפשי, זה חוק נפשי. וידוע שכל דבר הוא שמח בהתמלאות חוקו. יש ביטוי כזה שהוא בא לידי סיפוקו. יש לנו צורך אז בקרבת אלוקים. ויותר מזה, יש לנו צורך אז לעשות לו נחת רוח. אפילו שאתה עושה לו נחת רוח, כי בכל אתה מכוון אליו. אתה כל כך נהנה מעצם עובדה שאתה משרת אותו. עצם עובדה שאתה מוליך את כליו לבית המרחץ. אתה מגיב, אתה לוקח איתו. לוקח, כן? מביא לו את זה. עצם עובדה שאתה נהנה לשרת ממנו, זה גורם לך עונג. למרות שאתה עושה את הכל בשבילו. יש בזה צד של אגואיזם קדוש, פנימי, אבל עדיין יש בזה צד של לגרמי. אי אפשר לוותר על שלימות הלב. אם הוא היה עוצר פה את השלבים וסוגר את הכל באהבה, לא היינו יכולים להגיד את זה. היו צריכים להגיד שאהבה שמתוארת כאן היא כוללת בקרבה, כן, כמובן את כל התיקונים הנוספים, כן, בעולם הרצון. אבל מכיוון שזה נמשך לשלמות הלב, הרי שהאהבה הזו צריכה עדיין חיזוק, עדיין צריכה בירור, עדיין צריכה ניקוי, כן, בדקי דקות, בדקי דקות. באופן מילימטרי, בקושי אפשר להבחין. קשה מאוד למתוח ביקורת על האהבה הזו, מאוד קשה. מאוד קשה. אבל אלמלא הביטוי של כמו שהוא מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, שזה מכניס אותנו למודל הטבעי והספונטני של אהבת בן לאביו, אגואיסטי במידת מה, אלמלא זה. ואלמלא שלמות הלב שמופיעה לאחר מכן. ובהגדרות שלו, אנחנו רואים שיש שם תיקונים, תיקונים משמעותיים ברצון. לא היינו יכולים לשפוט את האהבה הזו, לבקר אותה, כפי שאמרנו עכשיו. לא היה צורך. לא היה צדקה לזה. כך לכאורה נראה. כך לכאורה נראה. כל זה כמובן נכון, כל ההסברים שאנחנו רואים כרגע הם נכונים, רק אם אנחנו רואים את כל התהליך הזה של יראה, הליכה בדרכיו, אהבה ושלמות הלב, כתהליך הדרגתי. אתם זוכרים שאמרנו שיש דרך לראות את כל המבנה הזה בשני אופנים. יש לנו דרך לראות את זה כתהליך מתפתח, יראה, מתוכה מתפתחת, הליכה בדרכיו, מתוכה אהבה וכו'. כן? תהליך מתפתח, מדרגה מולידה מדרגה, ויש דרך לראות את זה בצורה כזאת. שכל החלקים האלו, כל הדברים, זה חלקים של אותה שלמות. יש דרך לראות את זה. אנחנו העדפנו לעת עתה, כן? לפחות הלכתי, לפי הדרך של ההסברה, איך מדרגה יוצאת מתוך מדרגה, כן? קו ההסברה הזה נתקל קצת בקושי באהבה, כן? נתקל קצת בקושי, כן? כי באמת, לפי זה אנחנו צריכים להגיד שאהבה עדיין צריכה תיקון, כן? מדרגה מופלאה כל כך, ועוד לא גמרנו לקרוא אותה. תרף נראה איזה מדרגה מופלאה זו. אבל לפי דברינו, אנחנו חייבים למצוא בה איזה חלקיות או איזה חסרון, כי אחרת לא נבין מה מקומה של שלמות הלב שבא אחריה. לפי קו ההסברה של דבר מתפתח מתוך דבר, או מדרגה, כן? כל מדרגה היא בעצם גבוהה מחברתה. אז בקו ההסברה הזה הוא מוליד איזה קושי, במיוחד שמגיעים למידת האהבה, אבל לפי מה שהסברנו, כמו שהסברנו, בזהירות מרובה מרובה, יש מקום להסתכל על האהבה המתוארת לפנינו, כמשהו שצריך עדיין עילוי, תיקון ושיפוץ. אז בואו נראה הלאה. עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. עכשיו, ויצטער אם חסר זה מצידו, או מאחרים, ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה, בעשותו דבר מזה. בקיצור, כל עניינו של האוהב, זה לעסוק כל היום כולו, כל רגע, בדבר אחד בלבד. לשכלל את הופעת רצונו של הקדוש ברוך הוא. וממילא, לפעמים האוהב יצטער, לפעמים הוא יקנה, ולפעמים הוא ישמח. מתי הוא יצטער? כאשר הוא יבחין שרצונו יתברך מתגלה במידה מועטת. בין אם חל איזה עיכוב בגילוי רצונו אצלו, מסיבה כלשהי. מסיבה כלשהי. לרגע יש לו איזה חולשת רצון, פתאום אני יודע מה, איזה קטנות מוחין. קרה משהו, כן? קרה משהו במערכת הנפשית שלו, אפילו מבחינה פיזית, איך אמר הרב קוק, בייסוריו הגדולים, כמה ימים לפני מותו, שהוא סבל ייסורים מאוד מאוד גדולים כתוצאה המחלה הממארת שהייתה לו. אז כשבא אליו תלמידו, רב חרלאפ, אמר לו הרב, עם הייסורים אני מסתדר, אבל מה שכואב לי מאוד זה שהייסורים גורמים לי למעט קצת בקרבת אלוקים. זה הכאב הגדול שלי. זה שהייסורים גורמים לי למעט קצת בדביקות, בדביקות בהשם. זה מה שכואב לי באמת. הייסורים של עצמם במובן הפיזי, אבל קרבת האלוקים, הקושי הזה, הצער האדיר שמשהו נפגם בקרבת אלוקים כתוצאה מן הייסורים. דעתי, מחשבתי לא יכולה להיות דבוקה בו לגמרי. בשלימות, קצת זה מחסר מדבקות השם שלי, זה מה שמצייר אותי באמת. מצטער אם דבר חסר, דבר זה חסר מצידו. אם כן, פה הוא מעורר את תכונת הצער, שתכונת הצער בנפש, מה העניינה? עניינה זה ללבות את הרגשת החסרון, כדי שהרגשת החסרון תעורר בכוח כפול ומכופל, לפרוץ את המחסום, זה תפקיד הצער, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, בכמות ובאיכות, ריבוי זה כמות, פריצה זה איכות. אם כן, אוהב השם הזה שרצונו, ורצון השם יתברך שואפים להתאחד. או שיותר נכון, רצונו הוא בבחינת משכן לרצונו יתברך. כן? ושואף לגלות את רצונו, כאשר יש משהו ביניהם, יש משהו שמטיל תלית, כן? בין ארי ולוויה בשעה שנזקקים זה לזה, ארי ולוויה, הארי זה הכוח המשפיע, זה רצון השם יתברך, לוויה זה הכוח המקבל, כן? כאשר יש תלית או חציצה בין הרצון שלו לרצון השם יתברך, הוא מתמלא בצער. שימו לב, לא ייאוש, לא עצבות, צער. הצער זה תכונה נפשית שהיא מכפילה, ומשלשת את עוצמת הרצון הפנימי. הרי רצונו של אותו אדם שרצונו יתגלה. שמתגלה קושי, הקושי גורם להכאה של גלים אחורנית, שמכה על מרכז הרצון של אותו אוהב. ואז הרצון מתקפל ומשתלש, ויותר מזה. זה מה שנגרם כתוצאה מהצער. הצער זה כוח מפרה, ולא מפריע. להבדיל מן העצב, נכון שצער לפעמים, שלא מבינים אותו נכון, או שלא משתמשים בו נכון, הוא יכול להגיע חלילה למצב של ייאוש, כן, וחוסר אונים, ועצבות, שזה ריסוק הרצון. זה ריסוק הרצון. כלומר, יש לי רצון לבנות שולחן. התחלתי לבנות, נתקלתי בקושי טכני מסוים. זה התחיל בצער, הצער הזה גרם איזו תחושה של אתגר, אבל לא מצאתי פתרון. ואז לאט לאט הצער הולך ומאבד, כן, או משנה מצב צבירה. מצער הוא הופך לאט לאט לאיזה כרסום פנימי ברצון שלי. ואז אני מניח את העבודה ולא ממשיך בה. התייאשתי. ואם יגידו לי, תתמודד שוב עם השולחן שהשארת באמצע המלאכה, לא מעוניין. הוא יתחיל את השולחן החדש. הוא לא יתמודד. כי הצער נהפך אצלו לייאוש. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. במהלך גילוי הרצונות שלנו, שהמכשולים שאנחנו פוגשים בדרכנו, הם יהיו בבחינה של שבע יפול צדיק וקם. לא למרות שהוא נופל הוא קם, בגלל שהוא נפל, בגלל זה הוא קם. אם לא הייתי יושב בחושך, השם לא אור לי. כי צריך להבין שהחושך, המניעות והעיכובים, כמו שאומר רבי נחמן, המניעות בשביל החשק. כל המניעות הן בשביל החשק. אם רצונו של אדם הוא חזק, המניעות הן אכן מניעות. הן מזיזות את האדם. אבל ככל שרצונו של האדם הוא יותר ויותר חלש, המניעות הן שוברות את הרצון. האדם הזה פה מתגלה אצלו סדר רצון מיוחד מאוד, כמו שראינו מדרגת אהבה מגלה את עומק הרצון במידה כזו, שזה מספיק כדי להפוך את הצער לכוח מניע ולא כוח מונע. כן. אפשר להרגיש באופן כללי אם אדם מוותר, אדם מוותר על, על המשימה. יש ייאוש ויש איוש. כן? ברגע שאתה מתייאש, אתה פורש. ברגע שאתה מאייש, מה זה איש, כן? אתה, את האיש שבך, אתה מכניס לתוך התמונה, זה הרצון. כן? כך היה אומר דוד, אומר דוד בן יוסף. כן? אין, כן, אומר, דבר ייאוש. כן? אומר, אין, איוש, איוש הוא קורא לזה. כן? אני לא מיואש, אני מאויש. כך היה. ככה, בתנועה כזו מיוחדת, ככה, כדרכו בקודש. אני לא מיואש, אני מאויש. ככה, חזק. לאייש, כן? לאייש, פירוש הדבר, זה לגלות את הרצון. כן, אדרבה, כל מפריע שיש לנו, אנחנו צריכים לעורר את הרצון עוד יותר. כן, להתבונן פנימה אל עומק הרצון שלנו. כמובן שאדם צריך להיות חכם עיניו וראשו. אני לא צריך להתמודד או להיקלע לניסיונות שהם למעלה מכוחי. לא צריך להתמודד, להיקלע לניסיונות שהם למעלה מכוחי. כמובן, בכוונה תחילה, אני מתכוון. מה שבא לאדם, בא לאדם. אבל לא להתמודד, לא להיכנס למצבים של למעלה מכוח הרצון שלי. כן? אלא דווקא אתגרים כאלו, שכדי לעמוד בהם, כן? אני צריך להכפיל את הרצון. כלומר, יש דברים שכאשר אני מתמודד איתם, הרצון הקיים שלי, כן? מתחזק את הוצאה מאתגר כזה. ויש אתגרים שהרצון הקיים שלי פשוט נשבר לפניהם. מתרסק לפניהם. זה צריך זהירות. כן? אם לאדם יש, לא עלינו, אני יודע, שונא גדול, שהם מסוכסכים באמת הרבה שנים, ועכשיו דווקא הוא רוצה באיזה מין מידת חסידות מוזרה כזו, עכשיו דווקא לבוא לפניו ולהגיד, סליחה, חטאתי לך, חטאתי לך. זה לא ילך. זה לא ילך. מכיוון שהלב שלו מוצף בקפידה על אותו אדם. בקפידה, בתינה, זה לא פשוט. פתאום הוא רוצה להתהפך להיות משהו אחר. זה לא בסדר. אם הולך ונבנה בך הרצון של פיוס עם הזולת, כן? אתה צריך לעמוד ולשאר את מדרגת הרצון. ולפי זה לקבוע את המשימה. אפשר אפילו לבוא בדרך מתווך, אדם שלישי, למסור לו עזר דרישת שלום, להגיד לו שפניך לשלום, כן? לא אתה באופן אישי תבוא לביתו ותדפוק כן? ועכשיו תשתחווה לו. זה לא עובד. למרות שמצד האמת היה טוב לעשות כך. מצד הענבה, מצד תיקון המצב. אבל זה לא מתאים לך כרגע. אז עדיף. הרצון של הפיוס שהולך ומתנוצץ בתוכך, צריך לעמוד את כוחו, ולפי כוחו, ככה להעמיד משימות ואתגרים. כן? והמשימה הזו, שאתה אומר למתווך, שמע, לך לראובן ותאמר לו, אני חפץ איתך בשלום, כן? המשימה הזו היא מחזקת את רצונך. היא גם לא קלה לך, אבל הקושי שיש בביצועה הוא מחזק את הרצון. צריך לפעול בחוכמה בדברים האלו. וכך אפשר להגיע למצב של עליית הרצון, אם עובדים, אם מזינים את הרצון במזון מתאים, אפשר להגיע למצב של פיתוח הרצון, כן? בתוך ימים, שעות, כן? שבועות, חודשים לפעמים, תלוי במשימה שאנחנו מתמודדים איתה, אפשר להגיע להישגים יפים. אבל שאין את העברת ההילוכים בצורה נכונה של רצון, יש מעברים חדים, כן? בלי מדרגות הביניים, אז יכול להיות מזה שבר חזק מאוד בגיר, בגיר הפנימי, כן? זה מסוכן. כן. מה זאת אומרת להמשיך הלאה?
להמשיך? אחרי שיצטער,
כן.
אם הוא לא מצליח,
כן.
אז זה יוצר עוד משהו שומר עליו על הצער.
ייאוש. יש מצבים.
כן.
יש...
ייאוש.
אצלו, אוקיי. אצלו זה לא קורה. אצל אדם אוהב אין ייאוש. פה זה לא מתהפך לייאוש. אצל אדם אוהב.
אבל יש משהו אחר. או לא דווקא ייאוש.
לא. הנה, אז אנחנו רואים את המהלך, הנה. עכשיו בואו נראה באמת מה... פה מציע מהלך, כן? פה מציע מהלך, כן? מי צער לאן זה הולך? יש למישהו שאלה על הצער? מי שרוצה לשאול מלברר משהו לגבי הצער? שאנחנו נוטשים אותו הלאה? מה?
מה שעשה בפני, אני לא כך הבנתי, בקשר לנימות לעבודה, והסיגים שיש
בה... רגע, רגע. אתה רוצה שתדבר על שלמות עבודה? בוא נחכה עם זה. אני רוצה כרגע...
הצער הוא לא פסיבי.
מה? לא. אתה בעצם, כן. הצער הוא לא פסיבי. הצער הזה הוא לא צער שגורם לפסיביות, כן? לשביטה, כן? מילים אחרות, כמו שאתה אומר. כן.
הדוגמה שנותן כמשל את האב ואת הבן. ואנחנו שלחנו את זה לעבודת השם. עכשיו, אז אמרנו שיש מין יצירת עונג מסוימת בזה שאתה עושה נחתוך לשם.
נכון.
וזה מצוא זה מין...
זה סיג, זה סיג. העונג שיש לי בעשיית נחת רוח להוריי, זה סוג של סיג. העונג האישי שיש לי בזה, זה סוג של סיג שהוא עדיין למטה ממדרגת שאמרתי ונעשה רצוני ותו לא. ריח ניחוח אישה להשם, שאמרתי ונעשה רצוני ותו לא. אגב, זה לא אומר שאתה לא תתענג, אבל העונג האישי שלך הוא בטל ומחל. בתוך העונג היותר כללי, שזה לעשות רצונך חפצת.
זה דבר שהוא
מתחרף
ביחד, כי מצד זה שאנחנו נבראים, אנחנו דבר חסר. אבל זה לא יכול להיות אחרת.
נכון, אין בעיה. אתה תתענג, אתה תתענג.
הוא חייב
לקרוא. לא, לא, ודאי.
כמו שמקרבים לשם.
תראה, קשה מאוד להבין את זה. אנחנו, קשה לנו מאוד להבין את המדרגה של עשיית נחת רוח. כן? עבודה לשם עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא בלבד. קשה להבין. כי עצם עובדה שהאדם הוא חסר, ברגע שמתמלא בו חסרון, הוא חייב להרגיש עונג. אתה צודק, קשה להבין את הנקודה הזו. קשה להבין, וספק אם נוכל להבין או לצייר לעצמנו מה פירוש הדבר. אבל אנחנו צריכים באופן כללי, למדרגתנו, נוכל להסתפק בהבנה, כן? הרב נותן איזו דוגמה פה במוסר אביך, הוא אומר, קחו דוגמה. אדם שרואה את חברו טובע. והוא זורק רשת, כן? יש לו איזה רשת ביד, והוא זורק את הרשת עם מוט ארוך, והוא את הרשת זורק בתוך המים ומרים את חברו. ובתוך הרשת, למרבה הפלא, הוא מגלה 1,000 זהובים, כן? זהב, כסף. ואז הוא רואה בתוך הרשת גם אדם שהוא הציל וגם כסף. על מה הוא שמח יותר? אז אומר הרב שמה, אם הוא ישמח על 1,000 זהובים יותר מהצלת אדם, ודאי נחשוב אותו לשוטה, ורע לב, כן? איזה מין דבר זה? אתה שמח על זה יותר מאשר לאדם?
אבל הוא כבר הציל אותו, בלי לדעת שזהובים שם. הוא כבר זרק את ה...
אבל עכשיו הוא רואה את הזהובים, כי בסדר, עכשיו הוא רואה את הזהובים. ואתה יודע מה, נגיד יותר מזה. מציעים לו 1,000 זהובים, טוב, זה כבר יותר מסובך. בוא נשאר בדוגמה הזו שהרב מביא, כן? הוא מעלה יחד עם האדם זהובים. ברגע זה יש לפניו שתי תועלות, שתי מילואים, שתי עונגים. אומר רב, ודאי וודאי שנצפה מאותו אדם לשמוח בהצלת האדם, יותר מאשר בהצלת חיי אדם, בשמחה של הצלת חיי אדם, מאשר בשמחה הפרטית שלו לביתו ולקרסו, שזה הזהובים. אומר, באופן כללי, זו צריכה להיות החוויה שלנו בתוך הנפש, כאשר אנחנו זוכים לקרבת השם, לעומת העונג האישי הפרטי שיש לנו. העונג הפרטי הוא כלול בתוך העונג הכללי. זה לא שהוא לא נמצא, אבל הוא כלול ומזוג באופן שהוא לא יוצא מן הכלל הזה. במדרגת האהבה אנחנו מדברים עדיין על מצב שהזהובים והאדם הניצל, היחס ביניהם הוא עדיין לא היחס האופטימלי. היחס בין העונג, לעשות רצונך חפצתי, ותו לא, שום דבר לא אומר לזה, לבין הרווח האישי, הרגשת הרווח האישי במוקד הנפשי שלי פה בפנים, הוא עדיין לא מוזן. אגב, הלוואי עלינו מדרגה של אהבה, אבל פה אנחנו עוסקים בשלמות העליונה ביותר, בבחינת מה השם אלוקיך שואל ממך. זו הדרישה של השם מאיתנו. זו דרישה מאוד מאוד עליונה. לכן אנחנו לא יכולים לייצר במצב הזה, אף שהוא מצב נשגב ומיוחד בשום ספק. אנחנו צריכים להגיע לאיזון מדויק בין העונג הרוחני האישי שלנו, לבין האידיאל של לעשות רצונך חפצתי. לית לי מגרמי כלום, מעצמי אין לי כלום, רק לעשות רצונך. צריך להגיע לאיזון בין השניים, כן? אנחנו לא מתעלמים מעונג האדם, ודאי שלא, אבל צריך להיות כלול בצורה נכונה בתוך המטרה הכללית. צריך להיות כלול בצורה נכונה. ובזה נבדלים צדיקים במדרגותיהם אילו מאילו. לפי אותה המידה, ששולטת בהם המגמה של לעשות רצונך חפצתי, לעומת העונג האישי שלהם. בזה נבדלים צדיקים זה מזה. לא חלילה שנאמר שמישהו מהם לא מרגיש קרבת אלוקים, כן? הם כולם מרגישים קרבת אלוקים, אבל עד כמה שולטת המגמה הכללית לעומת העונג האישי, הרוחני, הנשגב, העילאי, העליון, אבל עונג סוף סוף שהוא מורגש בקרבי, הוא מורגש בכלים שהשם נתן לי. מה היחס בין שני המגמות האלו? בזה נבדלים הצדיקים אלו מאלו. אז גם מדרגת אהבה. אבל, יחד עם זה, כמו שאמרנו, שימו לב, כבר במדרגת אהבה, למרות החסרון הדק והעדין שבה, למרות זאת, אנחנו רואים שבמדרגת האהבה, השאיפה האדירה לגלות רצונו יתברך, השאיפה מעוררת שלוש מידות בתוך הנפש. הראשונה היא כוח הצער, כוח מורכב מאוד ולא פשוט. אנחנו יודעים מה הצער עושה לנו. אנחנו יודעים, כמו שסיפרתי מקודם, מה גורמים לנו העיכובים והמכשולות שבחיים, שעומדים בפני הרצונות שלנו. מעטים האנשים שהופכים את הצער לכוח מניע. רוב רובם של האנשים שנתקלים בצער, שמתפתח בהם החומר הנפשי הזה שנקרא צער, ההרגשה הנפשית הזו, בכלל בכלל לא בטוח שמנהגו, פן יברש וגנבתי. בין העשיר וכיחשתי. הקשיים שבמציאות מייצרים צער, התנגשות בין הרצון שלנו לבין מכשולי המציאות, מייצר צער, והצער, חומר הגלם הזה שקרוי צער, רוב בני אדם לא יודעים לטפל בו. רוב בני אדם לא יודעים להשתמש בו כמו עץ שמסיקים בו את מדורת הרצון. רוב בני אדם. במדרגת אהבה זה כבר לא קורה. כל צער הוא עץ, או כמו גיחלרת עמים. הוא חומר בעירה מדהים, שהרצון הפנימי מתפרנס ממנו, ומתעמק בכמות ובאיכות, כמו שאמרנו, כן ירבה וכן יפרץ. זה במדרגת אהבה. זה הדגש שהוא בא כאן להגיד. זה לא שבלא, אם אתה לא במדרגת אהבה, אסור לך להצטער, או לא יביא אותך לידי צער. ודאי, אבל מה תעשה עם הצער? זה ההבדל. במדרגת האוהב, הצער הוא דלק סילוני. הוא מעיף אותך גבוה ועמוק. הוא דורך אותך כמו קפיץ. הצער, יש לו אפקט של קיבוץ, שעל ידי הקיבוץ מתרבט, על ידי המסה, מתרבה כוח הדחיפה, שהולך ומצטבר בבסיס הקפיץ, כן? ובסופו של דבר, כמו שמכניסים מים לתוך, בלחץ אדיר לתוך צינור, בסופו של דבר הוא יתפוצץ. הלחץ שהולך ומתרבה על נקודת הרצון גורם להתפוצצות הרצון. זה נקרא חפץ. הוא גורם לחפץ. חפץ, נפץ. חפץ זה שייך לקבוצת המילים שעניינם זה עניין של פיצוץ. פשוט הצער גורם להתרבות הרצון בפנים, לחץ הולך ומצבר, ואז הרצון מתפרץ. ככה אמרו חז"ל על הפסוק, העת שלט האדם באדם, לרע לא. כך כתוב ספר קהלת. יש עת כזו ששולט אדם באדם, לרע לא. לרע לא למי? לא לנשלט אלא לשולט. יש מצבים שכאשר השולט שולט בנשלט, זה רע לשולט. אתם מכירים את הבריון הקבוצתי שהוא בדרך כלל גם אדם שקט? יש כאלה את הבריונים שהם שקטים? היה לי חבר אחד כזה. כן? חוש. אבל היה כזה טוב מזג ונעים. אז חבר'ה היו אוהבים ככה, כמו ככה להטריד אותו, היה כזה ענק שקט. אז היו ככה צחקים איתו ונותנים לו ככה, הוא היה, ככה שקט כזה, די מספיק, די. היו מציקים לו, פעם אחת הוא קם, זה נורא, פשוט התרומם, והוא שש, איזה שלושה חבר'ה שהציקו לו, זה פשוט נורא מה שהוא עשה לו, פשוט נורא. האנשים היו בהלם. עכשיו, זה פעם ראשונה ואחרונה שהבן אדם הזה עשה את מה שהוא עשה. פעם ראשונה ואחרונה. פשוט קם והתחיל שם, שם ירחם. קיצור, יש גבול, כן? הרצון, הלב. בסופו של דבר, זה מתפרץ. מתפרץ. זה הצער. בואו נראה הלאה מה קורה אחרי הצער. והצטער אם חסר זה מצידו מאחרים. אגב, שימו לב, מצידו מאחרים. הוא לא דורש מאחרים. קודם כל הוא דורש מעצמו. קשוט עצמך מצידו, רק מתוך כך מאחרים. אם באמת אנחנו רואים שהוא מצטער כשחסר זה מצידו, אנחנו יודעים שמגמתו באמת זה להרבות קידוש השם. ומכיוון שזו מגמתו, באמת ובתמים, כעת מותר לו, ראוי לו, הן מצד ההשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא איתו בעניין, והן מצד הבריות. גם הבריות ידעו ויכירו שרצונו הוא אך ורק לשם שמיים. הבריות ידעו את זה. למרות שהוא יפעל בעוצמות גדולות, לפעמים בתוכך, בתוכך מגולה, הבריות ידעו שיש להם פה עסק עם אדם שמרים דגל של גילוי כבוד, לא לכבוד בית אבא אני דורש. הם ידעו את זה ויכירו את זה. וממילא ייתנו לו את הלגיטימציה ואת המרחב. זה לא שהם יהיו שמחים, ילכו לו כפיים, שהוא מוכיח אותם. יהיה להם קשה. אבל הם ידעו שביסוד התוכחה יש רצון אמיתי וטהור. זו אחת הסיבות אגב שאנחנו לא מצליחים לקבל תוכחה איש מראהו. כי הרבה פעמים בתוכחה שלנו ממוזג אינטרס אישי של קפידה, חשבון אישי, צרות עין, לפעמים גם לב, ואז אולי חש בזה, והוא יודע לה שלא את טובתו השלימה אתה דורש, אז הוא מתנגד בהתאם. לא, יש לך מגמה פרטית. אז אם זה פרט מול פרט, למה שנצח אותי? אבל אם אתה בא בשם כלל, אם אתה בא בשם אידיאל, או העגלה שלך תאונה, עגלה תאונה וריקה נפגשים יחד, מי מפנה? ודאי שריקה מפנה. ודאי. ודאי. כל שכן שהתאונה היא בכיוון העלייה. כן? ודאי. איזו שאלה? אתה טעון. צורת התוכחה שלך היא לשם שמיים. מגמה כללית אני מוצא בדבריך. אני מרגיש את זה. אין בך נדנות של גאווה. כולך בטל ומבוטל לאיזה אמת פנימית. תפדל, קשה לי נורא. זה ממרר את חיי התוכחה שלך. כן? אולי אני אפילו אשמיע איזה מחאה. איי! כן? אבל אתה צודק. זה נקרא תלמיד חכם שהוא אהוב למעלה ונחמד למטה. למטה הוא רק נחמד, הוא לא אהוב. כי קשה לבריות לקבל אותו. אבל יודעים שיש בו אמת פנימית. לכן למטה הוא נחמד, שהבריות למרות מדרגתם הירודה, הבריות למרות מדרגתם הירודה חומדים את מדרגתו מצד נשמתם, אבל הוא לא אהוב. כי קשה להם לקבל אותו מצד גופם. אבל הוא אהוב למעלה. מצד הבורא ודאי שהוא אהוב. מצד הבריות! הנוכחות שלו גורמת לקונפליקט פנימי חזק. נשמתם של הבריות מרגישה, נענית ונהנית מנוכחות אדם גדול כזה. אבל גופם קשה. אז יש פה רק נחמד. אבל בכל אופן, מודים ואמיתתו. גם הנחמד הזה, זה מראה על איזשהו הסכמה, נשיא אלוקים אתה, בתוכנו. מציאותו של אברהם אבינו, למרות שהוא עורר תביעת תיקון אדירה שלא הייתה נוחה מן הסתם לחיתי ולא לחיבי, כל היצורים המוזרים האלו, שיבת המקנן, אבל הנוכחות שלו בתוכם גרמה להם להוציא מפיהם. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. קשה לנו איתך, אברהם אבינו. אתה מייצג משהו גדול וענק. קשה לנו איתך. אבל אנחנו לא יכולים לבטל אותך, כי אתה נושא אמת גדולה בתוכך. יהיה בינינו מאבק. לא קל לנו לקבל אותך. אנחנו עוד נערער על דבריך. ונמרוד ינסה לזרוק אותך לאש. אבל גם נמרוד יודע שאתה אמיתי. גם נמרוד יודע שהיסוד הרוחני שבך לא נשרף באש לעולם. וגם שהוא זורק אותך לאש, אתה תהיה מהלך בתוך האש, כמו שאומר המדרש. ששלח נמרוד את עבדיו לראות האם נשרף אברהם, וחזרו ואמרו לו, הוא מהלך בתוך האש. היסוד של הלך לך של אברהם אבינו, לא נפסק גם בתוך האש. נמרוד כעס עליהם וזרק אותם לתוך האש. מה אתם מספרים לסיפור האגדות? מהלך בתוך האש. בוא נזרוק אתכם, נראה אם אתם מהלכים בתוך האש. וזרק אותם לתוך האש. ונשרפו. שלח עוד קבוצה. והם חזרו עם אותו סיפור. וזרק גם אותם. עד שבא וראה בעצמו את אברהם מהלך בתוך האש. היסוד של הלך לך, שמקורו, הוא בעצם, ברצון הפנימי שאנחנו מדברים פה, נמשך גם בתוך האש. גם כי תלך במו אש לא תחווה. זה היסוד של אברהם אבינו. והבריות קיבלו את זה עצמם. עמק שווה, שהושבו כולם להמליכו למלך. כך כתוב. והדברים ארוכים. אז פה המצטער הזה, שמצטער אם חסר זה מצידו, מתוך כך מאחרים, הוא צועד בביטחה אל תיקון הופעת הרצון, אבל עוד לא בזה נשלם העניין. יש לנו עוד שתי שלבים חשובים ביותר, כן? אחרי הצער. כן? השלב הבא זה הקנאה. דיברנו על התוכחה, הקדמנו את המאוחר, והנה זה פה בדבריו, והצטער אם חסר זה מצדו האחרים, ויקנה על זה, יקנה על זה, זה כבר התפשטות הרצון. אמרנו שהצער הוא בעצם האינקובציה, זה ההתעברות של הרצון. הצער זה הרחם שבתוכו הרצון מתהווה ומתחזק, ואחרי שהוא מתהווה ומתחזק ומתעמק, מתחילה קנאה. הקנאה זה כבר פעולה מעשית, כן? הקנאה זה כבר פעולה מעשית, יקנה על זה, פה הקנאה היא כבר לא קנאה פרטית, או בכל אופן, אתם רואים, אני לא יכול להגיד שזה לא קנאה פרטית, כי אמרנו שהאהבה עדיין חסרה. אהבה עדיין צריכה תיקונים באופי שלה על ידי שלמות הלב. אבל במדרגת האהבה הזו מותר לאדם להתחיל ולקנא. ולמרות השיגים שיש באהבה הזו, אותם השיגים הדקים והדקיקים, זה לא מונע ממנו להתחיל ולקנא. הקנאה הזו כבר יכולה להיות בבחינת של אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, בבחינה גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות של השם, שנאמר אל נקמות השם. כלומר, הקנאה שלו כבר בתוך סנדוויץ'. מצד אחד אל, מצד אחד השם, והקנאה באמצע. זו קנאה שהיא כבר שמורה. אפשר להשתמש בכוח האש של הקנאה, כי הוא כבר משתמש ביסוד האש לא כדי לשרוף, לא כדי לחלות, אלא כדי לחמם, להאיר, וגם לשרוף סיגים. אבל הוא יודע להשתמש ביסוד האש שבתוכו. זה הקנאה. קנאה מידה מורכבת ומסובכת מאוד. כמו שאמרנו, היא יסוד האש. כדי לדעת להשתמש באש, אתה צריך להיות במידת אהבה. רק אהבה יכולה להשתמש, להשתמש באש. אוהבי השם, סינורה. אם כן, פה מתפתחת מידת הקנאה. הייתי אומר, בחופש נפשי גדול. לא צריך לדכא אותה, לא להחביא אותה מתחת לשטיח, אפשר לתת לה ביטוי. מרחב הכוחות של נפש האדם, שבאים מידי ביטוי בשלושת סוגי הכוחות האלו, צער שגובל חלילה, כן, בעצבות ודברים כאלו שזה יסוד האפר, קנאה שזה יסוד האש, והשמחה בהמשך שאנחנו נראה, כן, השמחה שזה יסוד, יסוד הרוח, ההתפשטות, שמחה זה התפשטות. אנחנו נראה. בכל אופן, הוא משתמש בצער, מפיק ממנו את מירב התועלת ומגביר את הרצון. התגברות הרצון יוצרת דחיפה חזקה קדימה לכיוון של מימוש וסילוק המעכבים מן הדרך. בין אם זה יצר הרע אישי שלי שאותו צריך לסלק, בין אם זה יצר הרע של זולתי, שאני מקיים את מצוות התוכחה בשלימות, בבחינת תוכח תוכיח את אמיתך ולא תישא עליו חטא, בשלימות קיום המצווה על כל גדרי ההלכתיים והמוסריים, קנאה, וישמח שמחה רבה. תיקון המצב בעצם יוצר מצב של הזדווגות, כמו שאמרנו, בין הרצון של האדם לרצון הבורא. אמרנו, אוי לו למי שמטיל תליתו בין ארי ולוויה בשעה שנזקקים זה לזה. במדרגת האהבה, ההזדווגות בין הרצון האלוקי לאנושי הוא גדול מאוד. וכל התרת חוצץ ומניעה יוצרת את התגובה המורכבת, המשולשת, החיסון המשולש הזה, שנקרא צער, קנאה ושמחה. וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. אין לו שמחה גדולה יותר מגילוי איזשהו סעיף ולו הקטן ביותר של הרצון האלוקי. אפילו במשהו קטן ביותר. אפילו להרים קליפת בננה מהרצפה. זה מתקשר אצלו לגילוי כבוד השם. אפילו לשים פלסטר על הפצע שלו באצבע. זה מקושר אצלו להופעת רצון השם יתברך. אין אצלו דבר קטן וגדול שלא מקושרים למגמה הזו. ממילא הוא שמח בכל דבר. דברים שלכאורה, האדם המצוי והרגיל, לא שם לב אליהם. לא שם לב. תיקונים שאדם בז להם, מתעלם מהם, פרוטה קטנה נפלה מכיסו. שום דבר. אצלו אין פרוטה. אצלו הכל. זה בעצם גילוי. כל תיקון, כל הצלת העולם מתוהו, בין אם זה תיקון מעשי, בין אם זה תיקון נפשי, רוחני, כלשהו, ולו הקטן ביותר, זה נפקמינה להופעת רצונו. איך אנחנו משתוקקים לכל רמז שיבוא מהרשעים על איזה שבוי? איזה רמז, איזה חתיכת אריג שאפשר לזהות שזה הבגד שהוא לבש ביום שהוא נפל בשבי. אוי, זה האריג של... כן, כן, האמא מסתכלת, כן, זה ממש האריג של הטרנינג שקניתי לו. היא מזהה שם, סך הכל אריג. סך הכל חוט אחד, סיב אחד, שמים אותו מתחת למיקרוסקופ כדי לראות איזה צבע יש לו, כדי שאמא תאשר שזה מה שהיא קנתה לו במבצע האחרון, בסופרמרקט שם, אני לא יודע איפה. ואם אכן, הריג של, או סיב של בגד נע, שמחה גדולה. שמחה גדולה. דבר קטן מדבר גדול. דבר קטן מדבר גדול. סיב קטן, אבל מרמז על מציאות יקרה וחשובה, זה הבן שלה. מחמד עינה. אותו דבר גם פה. אצל אדם שאוהב השם יתברך, כל תיקון, זה נפקמינה, זה פתיחת דלת. ולו הקטנה ביותר. חרך. לא משנה, קטן, בסדק דק. אבל שם כבר בוקעת אור מתוך הצינוק. או בתוך הצינוק הזה שנקרא העולם הזה. הוא פתח פתח לריבונו של עולם. זה כבר סיבה למסיבה. זה מה שהוא אומר כאן. כשאנחנו לא יודעים להעריך את התיקונים הקטנים, סימן שעדיין ישנו מרחק. אנחנו בדרך. ברוך השם, אנחנו בדרך, אנחנו עובדים, אבל צריך לדעת את זה. יחד עם זה, לא לעשות הקלות, ודאי שלא להשלות את עצמנו. כשאנחנו לא ססים כמוצאי של על רב, על כל תיקון קטן, מיוחד אותם התיקונים, כל תיקון, מיוחד אותם התיקונים שיש בהם פתיחת דלת של ממש, סלילת המסילה להופעת רצונו, כן? אם זה בהתחלת הגאולה, זה ודאי וודאי, כן? אבל דברים קטנים, אפילו דברים קטנים. אם אנחנו עדיין לא מרגישים, אנחנו מתמלאים בשמחה, חסר לנו עדיין שותפות האמת עם הרצון האלוקי. אנחנו עדיין לא שותפים מספיק, זה לא האינטרס שלנו. יש לנו רצונות אחרים. דומיננטיים יותר, חזקים יותר. כן? שאת מילויים אנחנו רוצים. אנחנו עדיין קוראים אוזנינו לדברים אחרים, למגמות אחרות, אולי לפרסום תוצאות ההגרלה בלוטו, אני יודע בדיוק איפה, זה עדיין יותר תופס אותנו, זה עדיין יותר אנחנו ממתינים לשעה ולרגע, לא אנחנו, כן, ברוך השם שאף אחד לא עוסק בזה, אבל כל אחד לפי עניינו צריך לבדוק עד כמה הרצון המרכזי שלו זה לעשות רצונך חפץ. רק לפי אותה המידה שהופעת רצונה היא חשובה לנו, כך נדע לשמח, לשמוח, בכל פעולה, בכל דבר שמתרחש ומועיל או תורם, מוסיף משהו לידיעות רצונו, זה מה שהוא אומר, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה, בין אם הוא עושה את זה בחוג חייו האישיים, הנפשיים ומוסיים, בין אם הוא רואה בעיניו תיקונים סביבתיים, במעגלים הקרובים אליו, או רחוקים אפילו יותר, אפילו בקצה הארץ הוא יכול לשמוע שם, לא יודע, באים הרחוקים, נעשה איזה תיקון כלשהו, הוא שמח בכל. שמח בכל. ראשונו של הרב באורות במוסר אביך, במידת האהבה. והאהבה הזאת, כך הוא אומר בפסקה ב', וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה, ולגרום להם מילוי. אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי. ומהו הצמח המעשי אם אתה אוהב את השם? לאהוב. לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה, כל דבר שמתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. אם אתה אוהב את השם יתברך, אתה תעשה את כל המעשים שמגלים אותו. סולו, סולו, המסילה, הסיר ומכשול מדרך עמי. אז אי אפשר שלא אוהב את השם, ואי אפשר שצמח אהבה זה לא יצמיח צמח מעשי. ומהו הצמח המעשי? לפעול את כל אותם הפעולות, שמעניקים לרצון האלוקי את מרחב הגילוי הגדול שלו. בכל מה שאפשר. אז הוא אומר כאן, מה עם אותם הדברים? אהבת התורה, אהבת המצוות, היושר, הצדק, הסדר הטוב מעולה, המסבב טוב לכל, וכו' וכו'. כל הפעולות האלו, הם יהיו הפעולות החשובות לנו באמת, כי הם מגלות את כבודו. אז בזה ישלנו את האהבה, ועכשיו האתגר זה לסרטט בצורה מדויקת את החסרונות שקיימת באהבה המופלאה הזו. זה פעם בשלמות הלב, בעזרת השם.